טוב, אני מטיל ספק איך אפשר לשמוע ברצף שיעורים באופן פסיבי, זה נראה לי ממש משימה כמעט בלתי אפשרית. אני חושב שרב נועם היה כל כך ככה טעון ועמוס, ככה אני עצמי עדיין יושב בתוכו, אז אני חושב שצריך לעשות איזשהו כמו הרבה שחליף את החולצות. מה? כן. באמת ככה, תודה לרב נועם. אני בחרתי לעסוק עכשיו בחורף, לפחות בחודשים הקרובים, בדיבורים של הרב שגר בנושא משפחה וזוגיות, נושא שהוא עסק בו המון, ממש המון, ודיבר עליו המון, כתב עליו המון, ומשהו מזה אני אנסה להביא לביטוי כמה שיעורים. ולמעשה מה שאני בשיעור של ימי חמישי מכאן ואילך, אני גם קיבלתי הערה של אליהו שאני אקדים את שליחת החומר ביום שלישי כבר, שאפשר מי שירצה יוכל לקרוא את הדברים בזמן. כרגע מה שהסדר היום זה המאמר שאני איתו אני אפתח בשבועות הקרובים, זה מאמר ארוך וצריך להתייחס אליו ולפרק אותו ולדון בו, על רומנטיקה ובריאות, התפרסם בשני מקומות, גם בשני המאורות וגם בנהלך ורגש. אני אבל רוצה, לפני שניגש למאמר עצמו, שלחתי אותו את הקובץ, מי שרוצה להחזיק את הספר, זה עניינו. אני לא אחלק דפים בחורף הזה, סתם חבל על ההדפסות, וכך בדרך כלל הולך לגניזה, וחבל סתם על הכסף. עכשיו שיש לכל אחד מחשב, הוא יכול לראות אותו תוך כדי עיון. ואני רוצה גם היום להקדים כמה הקדמות והשראת המקורות שרבי איתן חילק בשיעור שלו על תפילה. אני רוצה באמצעותם להקדים כמה דברים שנוגעים להטרים כאילו את הדיבור שלי על הרב שגר, ואני מבחינתי זה השנה אני החלטתי להתמקד באופן עמוק ולהתלבש בלבושים כאלה שאני רוצה להיכנס מחדש לעולם של הרב שגר. הייתי קצת באיזה מרחק מאוד מתוכנן מבחינתי, שאני עכשיו רוצה לחזור אליו וגם לכתוב דברים וכו' וכו'. לכן המזמן של ימי חמישי בהקשר של המשפחה מאוד מתאימה לי באופן אישי, מה גם שאני באופן אישי עסק שנים רבות בנושא המשפחה והזוגיות וכו', גם בחופה וקידושין, שאתם יודעים בלי בדיל חטא, גם בזה אני מתעסק רבות כבר שנים רבות, ואני מקווה שזה ישתלב היטב בשיח של בית המדרש ולימוד קידושין, מהזווית שלי, מהמקום שלי, מהמקום שבו אני רואה את הדברים. אני מקווה שזה באמת ימצא גם אצלכם איזשהו, איך אומרים היום, זה יתכתב עם הדברים שאתם, שנמצאים כאן בחלל בית המדרש. ואני באמת גם מאוד שמח שהנושא הזה נמצא שם בבית המדרש ולומדים פה קידושין, למרות שהיו גם כאלה שאמרו שכבר למדו, רוצים דברים אחרים. אני חש תחושה חזקה שהעיסוק במשפחה ובזוגיות וביצרים הוא לא נס לחוב, הוא רק מחייב כל פעם דיבור מחודש, בגלל סיבות כאלה ואחרות, גם סיבות ששינויים במבנה החברתי של החברה הדתית, בשינויות תודעה שקורה בחברה הדתית וכמובן בעולם בכלל, אבל אני מדבר כרגע על האינטרס היותר צר של מה שנקרא של החברה הדתית, החברה שלנו, המגזר, איך תקראו לו, מה שמחייב אותנו כלומדי תורה לסדד מערכות, להתבונן, לגלגל את הדברים עוד פעם מחדש. ואני מקווה שהדיבורים הללו באמת יוסיפו גם לאהבה וגם ליראה וגם לברית וגם למושרשות וגם להעמקת שנהיה נוחלים את היישוב, כלשון המשנה בסוף פרק ראשון, נהיה שנוחלים את הארץ ושיש להם אנשים מן היישוב. וזה ככה המגמות שלי במובן הפשוט, כי אני באופן אישי באמת לא יודע למה, אבל באמת אם ישאלו אותי בימי האחרון, תסכם, מה עשית? אני יודע מה אני אשיב, ואני לא מערכת להשתנה, כי אני מקווה שזה, היום האחרון זה לא היום, אני לא יודע מה יקרה ביום האחרון ממש, אבל ישאלו אותי מה עשית? אני יודע בוודאי מה אני אגיד. זה ברור לי לחלוטין, כבר היום. נסעתי לאישה את רחל, ויש לי ילדים, יש לי נכדים ונכדות. זהו, זה מה שעשיתי. זהו. עכשיו יש לך, כל כך טוב, גיליונות שלמים על מה שעשית בעולם, נכון? אבל זה לא יופיע, זה יופיע, אם יופיע שם, זה יופיע שם אולי בהערת שוליים. אבל זאת ה... זה מה שעשיתי. ואני אומר את זה במלוא כובד המשקל, כלומר, אני אומר את זה במלוא האחריות, ורק לתת ל... אני חושב שאני לא היחיד שאומר אמירה כזאת, למרות שזה נראה תמיד שאדם בודק את עצמו ואת מעשיו על פי מראית העין, על פי הרזומה שלו וכל מה שהוא פעל. אני יכול לתת לכם רשימה די מרשימה של מה שעשיתי, וזה אולי בהערת שוליים, אולי אפילו זה לא, זה לא חשוב בעיניי כל כך. אני חשוב בעיניי באמת המעשה של המשפחה, שזה גיות, שזה ממש הייתי אומר המעשה שמבחינתי בשבילו צריך לבוא, שווה לעבור לעולם ולהיות כאן. והיום הערעור על המשפחה, ואני אעשה למצוא כל מיני מודלים חילופיים, אני עוד ללמוד, כי אני סקרן בטבעי ולשייד במודלים כאלה ואחרים ולהיות חלק אם אני לגמרי שם, אבל זה שעשוע שהתענגות די מהצד. זה לא באמת הממד הזה של הכובד של משפחה בתודעה שלי, שזה בעצם, אני אומר, זה, ואני אומר את זה קודם כל כעניין יהודי בעיניי, ואני יודע שאני אומר לך דברים לא פשוטים, בעולם שבו יש הרבה שלא מתחתנים והרבה שמתגרשים וכל מיני תופעות אחרות שיש היום ב... כחלק ממה שקורה היום בפער בין התרבות שיש היום לבין המסורת היהודית וכל כך שאני מבין אותה, הרבה אלה יוצר המון כאב, המון... זה מאוד לא פשוט. אבל אני... היה חשוב לי לומר את עמדתי כעמדת פתיחה, שזאת ה... זה המוצא שלי, וכאן אני נמצא וכאן אני שוכן, וזה מה שנתן לי גם את הנייחה, נתן לי את הסיפוק העצום. ואני שואל לי, מה יש לי את הנייחה יותר מכל דבר אחר? אני חוזר ואומר על אותו משפט. אני יכול, יש לי הרבה נייחה ללמוד, יש לי הרבה נייחה ללמוד לבית המדרש, ולהיות עם החבר'ה. אני מקבל המון חיות במקום הזה, תדעו לכם, המון המון חיות. ממש, לא הייתה לי חיות אם לא הייתי כאן מגיע לבית המדרש, וחלק ממנו, וזה תמיד מן העניין כאן בישיבה. אבל בסופו של עניין, כשאני עומד מול עצמי ושואל את עצמי, בסופו של דבר, איפה אתה נמצא? התשובה שלי, כמו שאמרתי קודם. שם אני נמצא, זה הדבר, זה הייתי אומר, המעשה והי הידיעה, הידוע שקוראים היום. ואני רוצה להביא לך את המסר הזה, את התחושה הזו, שכל העיסוק הוא לשלם בקידוש של המשפחה, לבד מהצד הלמדני, מהשעשוע, שהוא באמת, אפשר רק להתענג על בית מדרש, שבאמת תורה עם אנשים, מלא פנים, יש להם לב, וכמה שהנושא, גם שמדברים דברים שהם עוסקים בלימוד ובלמדנות, בסופו של חשבון אני מריח ושומע את כל שורה וכל צליל, כמה שהמשפחה במובן הקונקרטי אומרת מול העיניים כשהם משייטים במחשבות המופשטות. וזאת הנקודה שתמיד נעים בין הקונקרטיות לבין המופשט, ואני חושב שכאן זאת הנקודה שאותי מאוד מחיה, כי כשללכת ללמוד איזה קורס הכי מלומד בעולם באקדמיה, אני אקרא הרבה מאמרים, אבל להיות באקדמיה כשכל האור המקיף שם הוא בפירוש מנוגד למה שאמרתי הרגע, הוא לא מתכתב עם המשפחה כערך מכונן כיהודי, ואגב זה לא רק כיהודי, זה גם כאדם. עקרון המשפחה הוא עקרון אוניברסלי. הוא לא, יש לו את הנופך היהודי, הקונקרטי, אבל הוא לא רק ערך יהודי. לכן צריך לראות גם את האנושות כולה כאנושות של, כמו שכתב הרב קוק באחת הפסקאות המופלאות שלו, שראויה כל האנושות להיות משפחה אחת. ובמובן הזה לא רק האנושות תהיה משפחה, אתמול למדנו בתומר דבורה פסקה בתפילת הספר, אנחנו יודעים את זה כסדר, שאדם צריך להרגיש, כמו שהקדוש ברוך הוא מרגיש קרובה ששאר בשר לכל אדם, לכל אדם במובן האוניברסלי, כך כל אדם צריך להרגיש קרובה ששאר בשר, כי במקום שיש קרובה ששאר בשר, כאן הכל משתנה, והכל היחס משתנה, וכאן נמצא העולם של מחילת עוון. גם מי שפגע בך מאוד, אומר הרמ"ק, צריך לפתח, אם יש לו כלפיו יחד שישאר בשר, אז כבר, אז כל היכולת שלו להכיל את הפוגע, וגם בשלב אחר גם למחול לו, היא מתחילה מהמקום הזה של התחושה, הייתי אומר, הריגוש, הריגוש המשפחתי. הריגוש המשפחתי, שמזכיר סיפור מאוד יפה, סיפור מפורסם שהרב שלט שליטה, אימתי אותו לפני הרבה שנים, כי הוא יודע את זה, והוא אדם מאוד אמין, כמו שאתם יודעים. הוא סיפר, היה סיפור פעם עם הרבי בריסק, שישב שם בשיעור הבית שלו, וכדרכו, שחרף וגדף את הציונים, את הציונות וכו' וכו', ישב שם גם, שאל אותו מישהו מתלמידי הרב מאיר, רב שמעון סטרלי, ציון אותו היום, שאל אותו, מה עם הרב מאיר בר אילן, שאגב היה כל משפחתו של הגיז, מנישואים שניים, אז הוא אמר לו, משפוך איזה משהו אחר. ואז ענה לו הרב שמעון סטרליץ, כמו שלפי הסיפור הזה שאצל הרב קוק, כל כלל ישראל זה משפוחת. והמשך הסיפור שהספר לי הרב שאלת פשעתו, שהוא נפל למשכב חודש אחרי התשובה הזאת. ועניין על גדותו של הרב מתמס, כשהוא כל כך לקח ללב את התשובה, פתאום הוא הואר לו משהו שכנראה הפיל אותו למשכב. ואני חושב שהתודעה של משפוחת, אולי עוד אנקדוטה קטנה, שהיינו, הצוות היה אצל הרב טוברסקי שליטה, שהוא מנהיג היהדות הלבנית בבני ברק. אני מאוד חששתי שיש דינים כלפינו, שאנחנו ציונים, ישיבות הסדר, מזרחניקים כאלה, חפיפניקים וכולי וכולי. זה קצת חשש, כיוון שגדלתי בעולם של הרב גולדברג, עליו השלום, שהוא היה בא מבני ברק, היה לי ממה לחשוש. שלא התחשק לי באותו רגע לחתום בנסתרות על הכיפה הסרוגה שלי. אז אני פתחתי משפט ראשון, אמרתי שאני תלמיד של הרב חיים ינקל, קראתי גם בשם שבמשפחה כמה אנחנו מדברים עליו, שהיה קורא גולדברג. ברגע הזה ששמע ממני את זה, ממש ראיתי איך שהלב שלו נפתח, ראיתי מי התמונות, זה מחשתו, זה גיס, ופה ושם, כל השיחה הייתה ממש אחרת באור של המשפחה.
אני חושב
שירות עם חרדים, תגיד,
זה
איך קוראים
לך,
אז תפרנת
השם,
ואז הוא אומר
לך,
לא, המשפחה.
זאת
אומרת, אז מצד אחד, יש רק אמן להיות קצת ציני לכל ההתבקרות עוד במשפחה. אני לא מכור לזה עד כדי כך, בעולם החרדי, תדעו לכם, בעולם החרדי, משפחה זה משהו נורא תשתיתי. מישהו בא שם, משפחה, את הרב שח יש, על הרב שלום יש קרוב בכפר גלעדים. אני יודע, גם זה קראתי, שיש לו קרוב מדרגה ראשונה בכפר גלעדים. והיחס, זה משתנה לגמרי, ברגע שיש מישהו שיכול להיות שהוא, שהרב שח שמע ביד אליהו על בנאום הידוע שלו, אוכלי הנידות ואוכלי השפנים, ברגע שזה משפחה שלו בכפר גלעדים, זה כבר משנה את העניין, זה כבר לא אותו דבר. זה כבר, שהדבר יש לך כמובן לכעוס עליו, כאילו מה, אני חושב שהנקודה שלי, שנאמרה לרבי בריס, שרב קוצר, הרב קוצר, קוצר, זה משפוחת, זה נקודה נורא עמוקה, וזה ריגוש, הבוקר שתף אותי מישהו, באמת, שתף אותי בחביבות, הבוקר אחרי התפילה, באמת, תגיד לי, איך זה שאנחנו לא עוברים פרק תהילים לשלום יהודי מזרח ארצות הברית? הם ממש בסכנה גדולה, נרגו שם עשרות אנשים, יש שם עדיין סכנה גדולה, בצרה, ואף אחד לא קם לומר פרק תהילים לשלומם שכל, לא רק החברים של חברים שיש לכל אחד שאני אומר. עכשיו, זה תפס אותי במקום מאוד, שבאמת הצביעה של הרמק מפתח איזה ריגוש אוניברסלי, ריגוש לבני אדם. אני לא שם לצער, אני ממש מתעשת, אני רוצה להתעשת, ואני רוצה לעבוד על עצמי כבר, לפתח ריגוש שבו יש אנושות בצרה, וזה לא משנה, זה בהודו, זה נמצא בניו יורק, או אמריקה מטבע הדברים יותר קרובה אלינו, בסיבות מגוונות, אבל עובדה שלא בשום בתי הכנסיות למיטב ידיעתי, שום בית כנסת לא אמר תהילים ושלומם של יהודי מזרח, לא יהודי, של התושבים של מזרח ארצות הברית, שיצאים היום ממש, עכשיו ממש, בצרה גדולה. וזה לא, ממש לא פשוט, אין לי, תראו, אנחנו אדישים, לא, ודווקא אמריקה שאנחנו תמיד תובעים מנה להיות רגישה אלינו, אנחנו כשהם נמצאים בצרה, אנחנו לא מזדרזים להיות רגישים אליהם. ורשמתי לתמיד זה כערה, ממש כערת עזרה כזאת, זה לא בסדר. עכשיו אני חוזר מכאן, הרגול של המשפחה, לא נשאר גם משפחה של הבעל, האישה, הילדים, הנחלה, במובן הצר, וגם לא לפי עניות טעמי במגרש הערכה ביותר של החברה הדתית, וגם לא במגרש של כלל ישראל, אני חושב שזה הלך לטענה. זה בעיניי מאוד נכונים לפתח ריגוש, ריגוש משפחתי לבני אדם. ואני לא מדבר כרגע לבעלי חיים, זה עוד פאזה שגם הרב קוק דיבר עליה, אבל אני מניח אותה כרגע, ואני מצטפק בשתה זה לבני אדם. אני חש כאן איזה סוג של תיקון גדול, שדווקא הלימוד שלנו למשפחה, שלא יעצר רק בשאלות המיידיות, שעולות בעתידיות, שעולות בתוך לימוד, אלא גם באמת להעצים ריגוש באינטליגנציה שלנו, שהוא באמת יהיה ריגוש אנושי לבני אדם באשר הם. ואני חושב שזה לא בשמיים לי. זו שאלה של פיתוח תודעה, שאלה של התייחסות. אני באמת חש שמבחינתי לפחות זה יעד, ממש יעד שאני פה עובד עליו שנים רבות, והבוקר הוא תפס אותי אחרי התפילה באמת ככה, קצת נפלתי מהערה שלו. איך יכול להיות שלא התעוררתי, באמת, אז אני, הלימוד עכשיו, הדיבור עכשיו יהיה בעזרת השם שלומם וטובתם של כל האנושות, וגם אלה שנמצאים עכשיו בצרות כאלה ואחרות. זה משפט ראשון. דרך הלימוד הזה של הרב שגר, יש פה בעצם שני היבטים. ההיבט האחד זה לראות מה הוא אמר. ההיבט השני זה לראות מאיזה מקום הוא דיבר. ההיבט השלישי זה לראות באיזה מקום, אני מדבר כשאני מדבר על הרב שגר ועל מה שהוא לימד, ואני חושב שכל הביטים האלה אני אביא אותם לביטוי דרך הלימוד, אני לא יכול להתחבא מאחר איזושהי חזות סמויה, כהה, באפלה, שנדבר על הרב שגר, מהסיבה פשוטה שבאמת, אגיד לכם עוד איזה משהו מאוד אישי, ובאמת אני אפילו מופתע מעצמי בזה, שאני מנסח את זה פעם ראשונה לעצמי בקול רם בצורה כזאת, אפילו לעצמי, שבאיזשהו מקום אני בודק עם עצמי איזה, כשאני לומד תורה, ואני משתדל, לפי כוחי הדל, לעשות השני מסוגל, ואולי לא מספיק, אולי צריך יותר, אבל בסדר, משתדל, תמיד אני משתדל, לא יותר מזה. ואני ממש שואל את עצמי, איזה דברים אתה באמת רוצה לגעת בהם? מה מעורר אותך? מה מעורר לך איזושהי תשוקה? יש לי, ברוך השם, שלל אפשרויות מה אני מלומד, מה אני קורא. קיצור, מה מעורר לך את התשוקה, את הריגוש, את ממש, כשאתה ריגש עליו, אתה ממש, משהו, איזה רטף מתעורר לך. ואני עונה לעצמי, וזו לא פעם ראשונה שאני עונה לעצמי את התשובה, אנשים שאני קרוב אליהם, כשהם מדברים, אני ארגיש קרבה לתורה שמדברים. שזה חומר זר שנמצא בטקסטים, נמצא בזה, ואני לא, זה לא נוגע בי. אני יכול לעשות את המאמץ, כי צריך ללמוד לעשות גם מאמצים לא רחים רגינטימי, ויש בתורה גם צד של לימוד אפור, לימוד שהוא צריך באמת להתאמץ ולהתייגע, כי ככה זה לימוד תורה, זה לא הכל מעורר מיד רגושים כאלה ואחרים. אבל כשאני שואל באמת, היום כשאני רוצה להשקיע את עיקר כוחותיי, מה שבאמת מעורר אותי, אז המפגש שלי עם דברים שהרב שגר מדבר, מה אני אגיד לכם, באמת זה, אני מתחיל לקרוא, אני כבר מתחיל מיד לנוע, מיד אני רואה אותו מול העיניים, מיד אני רואה מה אני מתכתב איתו, אני פשוט לא שקט, אני ממש עובר חוויה של אי שקט. זה לא שאני אומר, כמו רב מלומד, מוריד את המשקפיים לקצה האף, נו, מה הרב שגר על זה, מה שגר על זה, זה שיח מאוד זר לי, מאוד לא... לא, לא נוגע בי בכלל. אני אגיד איזו אמירה מלומדת, אמרה נחמד, בסדר, אוקיי. אבל כשאני אומר לכם בגילוי לב, כשאני אתחיל לראות מה שהוא אמר, אני מרגיש את החיים שלי פשוט עומדים כאן, עוברים כפריזמה מול איזה רעיון כזה או אחר, ומשהו כאן, אני גם זוכר את תנועת התנוחה ואת האופן שמה זה נאמר. כן, דברי.
אני רוצה להגיד שיש פה משהו מאוד מורכב. אני כשאני, האמר הזה הוא באמת אחד המאמרים המופלאים בעיניי של הרב שגר, אני חושב שאחד הדברים שעושה לי את זה, זה בגלל שאני הייתי כשהוא אמר אותו. חשבתי שם ביקר, אני זוכר אותו נכנס, אני זוכר את הרטט שהיה בקהל.
ממש, ממש.
אני חושב שאתה עובד לפני, של הנה יבוא הרב שגר ויגיד לנו סוף סוף משהו על הסיפור של דרך המשפחה, ואת האוויר שהיה כשהוא יצא. אני אומר באמת, אני
איתך לגמרי, היינו שם יחד.
נכון. ומצד שני, אני אומר לעצמי, זה מאוד 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 מורכב, לא תכנתי לסתר את זה, אבל זה מאוד מאוד מורכב כמו להגיד את זה, שאתה אומר את זה, כשאני אומר את זה, יושבים פה אנשים שאף אחד מהם, נותנים יותר, לא יודע כמה היית, אבל אף אחד מהם לא יודע אם ידע מי זה הרב שגר שזה קרה, ואנחנו מובן שם לא רוצים להגיד להם, אני לא רוצה להגיד להם, ולכן אתם לא מסוגלים ללמוד את התורה הזאת, ואם כן, אז תשימו את המשקפיים בקצה האף. יש פה משהו מאוד מאוד מורכב באמירה של מה שאתה
אומר. אני לא
הייתי שואל את אחרת פה איך, מה זה עושה להם לשמוע את הדברים כאלה?
זה לשאול אותם אחרי שאני, אחר כך. אני בהחלט השאלה שלכם מאתגרת. אני אומר את זה לא כי אני עשיתי חשבון מה יצא, מה החבר'ה יחשבו על זה. אמרתי את זה כי פשוט זה אני. ואני אומר את זה, ואתה זה אתה. ואני אומר גם לך, לא צריך לחשוש לו לומר דברים, גם אם לא ברור איך זה יתקבל. אני אומר את מה שיש לי לומר. אני ראיתי את הקולות ושמעתי את הברקים. ולאורך הרבה מאוד שנים. ולכן אני מספר מה שהיה. עכשיו, אני גם חושב שבאיזשהו מקום, אני מעריך שאני לפחות שומע מאנשים שראו משהו והם מספרים לי משהו שאני לא ראיתי, זה עושה לי משהו, זה עושה לי משהו כשאני לא, גם כשאני יודע שהוא ראה ואני לא ראיתי, אני גם לא אראה, אבל זה יוצר איזה אמון, לפחות אם יש אמון למה שאני מדבר, מה שאתה מדבר, ויש כאן הרבה אמון, גם בי וגם בך וגם במישהו אחר שעושים פה, אז אני חושב שהדבר הזה עצמו יש לו ערך, סוג של אנרגיה, שחשוב לי לבטא אותה, להביא אותה, גם כי זה קל טוב שאני אומר את זה, איפה אני אומר את זה? אני אומר את זה בכבוד זרים שהם לא בעניין, אני אומר כאן, ליד שאלת ההנצחה, ובית המדרש שפה כאן ישב, אני בכל זאת מקבל איזה סוג של משמעות, איזה מובנות. אני באמת חושב שהרב שגר באמת בנושא הזה קידם, כל מאות תחומים, הרבה תחומים, אבל הוא קידם לפחות אותי, ואני לא הייתי מסוגל לא רק לדבר דברים בשיעור שיחה, אלא גם בחיים האישיים שלי, לא הייתי יכול להגיע לכל מיני דברים שזכיתי להגיע אליהם, מלמלא שהייתי נחשף למה שעבר עליו, האיסורים שלו, ההתחבטויות שלו, הכשלים שלו, ההצלחות שלו, למלא כל המכלול הזה, אני הייתי אדם אחר. וצריך גם להכיר, שאתה אומר בכל רב הכרת הטוב, ולספר בגילוי לב, ומה שאני אומר לכם עכשיו, זה בדיוק לכן אני לא בחרתי סתם לדבר עכשיו, אני באמת חוזר עכשיו איזשהו סתם אני גם רוצה לראות, אגב הכרת הטוב, אתמול ישבתי איזה יהודי בזוג במצוקה גדולה מיידית, עכשווית, ממש פיקוח נפש ממש, וקראתי להם חירום לבוא אליי הביתה, וזה בעיה ממש לא פשוטה, ואנשים שמאוד קשורים בתי, ושם מתוך הדברים עלה, אני לא יכול לספר את הפרטים כי זה גם לא מעניין, וגם זה לא יכול, זה גם לא מעניין, זה דברים שבצנעה, אבל הנקודה החשובה שהם תזכירו לי משהו על הרב שגר, באמת ככה זה מאוד, לא תמיד שבאת הרב שגר, והזכיר לי שפעם שהוא צעק עלינו, זה מדובר לפני עשרות שנים, אנשים שאומרים כבר מעבר לגיל 50, אבל הוא צעק עלינו שלא, למחות על משהו שנראה בעיניו כאיזשהו משהו שפגע בי, וממש היה בלי שום כוונה, אבל נוצרה איזו פגיעה, לא שפגעו. והם הזכירו לי אתמול באיזשהו הקשר של השיחה, אתם נזכרתי שברב שגר שככה לא יכול להתאפק ונכנס בהם ככה כהוגן, והם לוקחים עד היום עשרות שנים אחרי האירוע, הם לוקחים את זה ממש עמוק ללב. ולא משנה, אני רק מספר שגם עוד משהו לשבחו של הרב שגר שהקשר שלי איתו. אוקיי, עכשיו אני בקשה, משהו של הערה של רב אורי, אני רוצה מיד להיכנס כאן, שלחתי כמה מקורות מטרימים, מה שאמרתי עכשיו זה מין טקסט אחד שאמרתי, אבל אני רוצה דווקא, קראתי הרש הרב אורי שבדיוק המקור הראשון נוגע באמת לפער בין טקסט שהוא כתוב לבין דיבור חי, וזה ברולנד בארת, יש לו מסה ממש מופלאה שהיא בעצם שתי מסות מחוברות בספר של רסטינג, שתי מסות מחוברות, אחת זה ענת הטקסט והשנייה, נו, אתם זוכרים איך זה נקרא, לא זוכר את השם של המסה השנייה, אני קראתי את שתיהם. כן, הוא אומר את הדבר הבא: אילו אפשר היה לדמיין אסתטיקה של הנאה טקסטואלית, מן הראוי היה לכלול לו את הכתיבה בקול רם. משפט מופלא בעיניי. כתיבה בקול רם, זה מה שאני עושה עכשיו. כתיבה בקול רם. כתיבה בקול רם, אני כותב בקול רם עכשיו. זה גם כטקסט. איש אינו עוסק בכתיבה זו שבעל פה, שאינה זה הכלל לדיבור. הכתיבה בקול רם אינה הבעתית, לא גיווני הקול הדרמטיים, ההתאמות המתחכמות, הדגשים החנפים, הם שעושים אותה, אלא גרעיניות הקול, שאירוב אירוטי של גבים ושל שפה, ולכן גם הוא יכול, כמו הדיקציה, לא יודע כמה משתמש במילה דיקציה, מה הכוונה כאן, מי שיכול להסביר יותר מה זה לשמש חומר לאמנות, מה דיקשן, נו, מיכאל, תגיד לי, בידי שקלה.
דיקציה זה הכי טוב של
המילים. אה? תגובת ההגייה.
תגובת
ההגייה?
ההגייה. הגייה, אה. דיקציה שאתה חותך את המילים בפה.
חותך המילים זה הדיקציה? אוקיי. לשמש חומר לאמנות, ביחס לתפילי הלשון, הכתיבה בקול רם אינה פונולוגית, אלא פונטית. יעדה אינו בהירות המסרים, תיאטרון הרגשות, מה שיבקש מתוך קבלת התנגות, אלו האירועים היצריים, זו השפה המכוסה באור, זה טקסט שאפשר לשמוע בגרעיניות הגרון, את הפטינה אולי, של היצורים, ואיזה טעות בהקלדה, תאוות התנועות, סטריאופונית שלמה של הבשר העמוק, התנסחותם של הגוף הלשון לא סוף של המובן מהשפה. זה קטע ממש מופלא בעיניי, ושהוא באמת כבר מציק לי הרבה שנים, שאני חש שיש דברים שאני אומר אותם, וכשאני כותב אותם, אני כותב בדרך כלל, אני כותב המון, אני חש שזה לא זה. יש דברים שכשאתה אומר אותם, והשומע שומע אותם, אז יש איזה אירוע, התרחשות, שאם תאמר אותם מילים ממש, ואתה קורא אותם בתוך טקסט, ולא, או תן אנשים לקרוא, כאילו, תקליד, תשלח לאנשים במייל, ושיקראו את זה, האפקט הוא לגמרי אחר, ולא רק בגלל שפת הגוף והמימיק, יש משהו יותר עמוק בזה, שהקול עצמו שותף למשמעות ולמובנות של התוכן. אין ניתוק כאן, זה לא שאני משתמש בקול וביכולת הזאת כדי להעביר באמצעותו, כמו איזה אינסטרומנט שתפקידו להעביר תוכן. זה לא ככה. יש משהו שהתוכן עצמו, המשמעות עצמה, המובנות עצמה מקבלת בכלל, הוא קורא לזה בשם, אני קונה את השם של רולנד בארת, כתיבה בקול רם. זה ממש, או תקרא לזה דיבור בכתב, איך שתקראו לזה, אבל כתיבה בקול רם זה מונח מאוד מאוד יפה, ואני חושב שההקדמה שאמרתי לפני רגע, על עצמי, על הרב שגר, וגם מה שאני מתכוון לעשות בהמשך הדרך, זה באמת כתיבה בקול רם. אני אכתוב את הדברים בקול רם. אני גם אכתוב את זה לעצמי אחר כך, זה גם הכל יהיה כתוב לי גם במחשב, עזרת השם, אבל יש משהו שהוא לא, אפשר להמיר אותו, יש משהו זה מה שרב אורי ענה קודם, אני זוכר, ראיתי, הייתי שם, שמעתי את הכל, אני זוכר את התנועה, אני זוכר את המתח, את הרטט. זה כתיבה בכל רם, בשפה של רולנד בארת, והיא נורא חשובה, ודווקא בגלל שהיום העולם מחפש את הניקור של הטקסט, מחפש את ההזרה, שתאמר, אז תגיד מה שיש לך לומר, כאילו, זה המסר. אין לי זמן, תגיד מה שיש לך לומר, ותגיד זה ישר ולעניין. אז נגיד, ברוח המאמר הזה על אהבה הרומנטיקה והברית, תגיד מה המודל הפוסט-מודרני, עזוב אותי כל ההקדמות, כל השאלות שאב אחד שאל אותי, ועבר לי שלוש שאלות, עזוב את כל זה, זה אנחנו לא יודעים כבר. תגיד לי תכלס, מה המודל הפוסט-מודרני? ואני חושב שכאן בדיוק הכשל של לימוד תורה בכלל, וזה היה כשל כשאתה רוצה להתלבש בלבוש של אדם יקר לך, שאתה רוצה לראות באמת, באמת, לגעת בו ולהתלבש בלבושיו, זה לא הולך באיזה קיצורי דרך, תגיד לי מה העיקר, תכלס, מה הנקודה, מה הפואנטה. זה לא עובד ככה. צריך באיזשהו מקום גם נפשית ומנטלית. זה מה שאני מזמין את כולנו במקרה ואיך בדיבורים של ימי חמישי. קצת להתלבש בלבושים האלה. קצת להיות באיזו עמדה יותר, בעמדה נינוחה, בעמדה שהיא לא רצה, לא עצה לה הדרך. ושלא תגידו לחבד, נו יאללה יאללה קדימה, נו, והבנו את העניין, אנחנו תופסים מהר, אל תברח אותנו כאן. זה לא עובד ככה, אני לא חושב שצריך למרוח משהו, אני חושב שצריך יחד עם זה לתת לעצמנו את הצ'אנס קצת להתלבש בלבושים, קצת להרגיש. איך אמר רב שמעון, לא מספיק רק לדעת מה קורה כשאדם מקדש אישה, אלא מה מרגיש אדם שמקדש אישה. ואני חושב שגם צריך לדעת מה הרגשות שצפות כאן, וזה גם מביא את השאלה מאיפה מה שנאמר כאן, מאיזה מקום זה צמח. אני חושב שרב אורי ככה עזר לי לצנוח ישר לתוך המקור הראשון של רולנד בארת, כי זה ממש מה שעלה ומה שהרגשתי כשהוא אמרת את הדברים. עכשיו, דבר שני, אני אצלו שני קטעים קצרים, אחד דיבור של הרב שגר ואחד דיבור ש... תודה לאיתן ששלח מקורות מרתקים לחבורת התפילה, ממש מקורות מרתקים, שאני הטוטו, קוראו לקח את זה לתפילה, אני לוקח את זה למקום אחר. אז ביקר שם שני קטעים, אחד נמצא כאן של הרב שגר, ואחד נמצא במקור האחרון, קריאה כהתחמקות, ושני מקורות שמתכתבים, והם יוסיפו להקדמה הקצרה של ירקן. עוד דיבור של הרב שגר שמתאים כפתיחה לעיסוק בדיבוריו, וזה מדיבורי ביאת כסלו מספר חודשים לפני הסתלקותו, וזה גם כדבר מופלא שביאת כסלו הזה בתו של סמך זין, זה היה בדיוק 40 יום לפני שהתגלתה המחלה שלו, שהוא בערב ראש חודש שבט, ואז היה חשוב כמת, וממש 40 יום לפני הסתלקותו, כאילו הוא כבר, הוא אמר את הדברים ממש, זה, אני רואה את הדיבור הזה כמעט כצוואה, שם הוא אמר את הדברים שהוא בעצם פחות או יותר, זה נמצא גם באתר שלנו, השיחה הזו של ביאת כסלו, זה סוכם על ידי הרי עשר ילדים, אם אני לא טועה, שהוא העלה את זה גם על האתר הזה, אם אני זוכר נכון. אפשר למצוא את השיחה הזו באתר. אני בחרתי רק קטע קצר כאן, שמזכיר גם את רורטי, שגם זה פלא, הוא דיבר על רורטי ומערוב ימיו, ורורטי נפטר יומיים לפני הרב שגר. וממש ככה זה גם כן היה בשבילי איזה מין קטע כזאת. או יומיים, או יומיים, לא, לא חושב. לא חושב, תסתכלים אותו ולפתר. נדמה לי שהפער היה... נדמה לי שהוא נפטר בפער של יומיים. אפשר להסתכל על ויקיפדיה, אני זוכר, לא זוכר יומיים לפני או אחרי, אבל ממש בפער של יומיים. וגם כן, אני כבר רואה בזה כמו שרב נחמן מדבר על הרמזים. אני לא יודע, אני כבר, זה כל מיני דברים כאלה שהצטרפו איתי לרמזים מוזרים כאלה. הם לא חשובים גם בשפה של חשבון. אני אקרא את הקטע. הנשמה של הצדיק, שהיא התורה של הצדיק, היא הדרך שלו בעבודת השם, אינה הסך שמה שהגה אמר ועשה. אפשר לומר שהיא השירה ולא הפילוסופיה שלו. הדרך המקורית, הצירוף שעדיין לא היה, השפה המקורית, השביל שהוא ורק הוא פתח בעבודת השם. לכן האדמור מדבר עליו, וכוונה כאן על יד כיסלי, מדבר פה על אדמור הזקן כמובן, האדמור מדבר עליו במונחים של אור נשמה וקדושה. והשריר אורתי, זה מופיע בכתב של הרב שגר, השריר אורתי עמוד 76. אז הכוונה לספר שלו על קונטינגנטיות, ועוד שתי מילים לא זוכר, נו נו, על, נו, איך נקרא, קונטינגנטיות, יש שם שלוש מילים.
סולידריות.
סולידריות, כן, אוקיי. זה אור שלא יכול להופיע אלא רק באמצעות אותו צדיק, אבל אותו צדיק הוא לא היה מופיע בעולם. ואחרי שהופיע הוא כרוך וחתום לחלוטין בהופעה האישית של אותו הצדיק. הדבקות בצדיק איננה מחשבה עליו או חיקוי הדרך שלו, או שכפול הרעיונות שלו, אלא כפי שהוא מנסח זאת להיות לו לגוף, להיות המדיום שלו, להנחיח אותו. אך באותו אופן הוא גם המדיום שלנו. אנחנו מתפללים דרך הצדיק, דרך הנשמה שלו, בדיוק כמו שאנחנו מתפללים דרך בית המקדש, שהוא צינור לתפילה ולעלייתה לכיסא הכבוד. יש גם להדגיש שאמר כולם צדיקים, כתיב כל אחד ואחד יש בבחינה של צדיק, ולכל אחד ואחד אור משלו. וגם זאת תיארה של פרויד שכתב רורטי. רורטי היה פוסט מודרניסט אמריקאי שהוא בעצם ברגל אחת הוא בעצם תקף את השיח הפילוסופי, שהוא בעצם אני מוכן לומר עליו שהוא בעצם שיח של עינו של בלעם הרשע, עין שרק מתצפת מבחוץ על הדברים אבל לא מביאה את הלב לשם ולא מביאה את הממשות הקיומית לשם. והוא הלך על השיח, גם פלא בעיניי למה קראנו לישיבה שיח לפני 17 שנים, שבעצם זאת אולי המילה החשובה ביותר בעולם שלי היום, זה לראות לי לדבר ממש על שדה השיח, שבעצם האוויר שבין האנשים, שם בעצם הייתה חשוב, לא ההתכנסות של האדם כדי לתצפת מהצד ולומר אמירות ולבחון את המציאות מבחוץ, אלא דווקא האוויר שנצא בין בני האדם, בשיח שמתרחש בין בני אדם, שם בעצם המוקד של ההתרחשות. ואגב, זה דבר שיש לו משמעות אדירה וממש. ודווקא בעולם שלנו, שמאוד נמשכים מטבע הדברים לפילוסופיה, כי היא באמת מרפקת, היא באמת מפרה, היא באמת מקדמת, תמיד כדאי לראות את הביקורת של אדם כמו רורטי, ולא רק שלא, כמובן, שבעצם, אולי אני אגיד את זה, שבעצם בשפה הקבלית, המעבר שלנו הוא יקדם אותנו ככל שנעבור מהחוכמה לרצון. ושהעולם של החוכמה תמיד משאיר אותנו מבחוץ, נשאר עושה כמו כהלת, שאת יכול להסתכל, ראיתי את כל המעשה שנעשה תחת השמש, ואז מה? הכל הבל. הראייה מהצד היא תמיד משאירה אותנו בעמדה מנוכרת, שאולי יש לה איזו בהירות, אבל היא בסופו של דבר הופכת להיות הרבה פעמים עין רעה, ביקורת בלי לב. וכאן העלאה לעולם של הרצון שלמעלה מן החוכמה, הוא באיזשהו מקום לא הרצון שלמטה מן החוכמה, שהוא רק עבודת המידות או ההתרגשות והרגושים של המידות שלא מספיקים, כי אנחנו אנשים שדה ושמוחים, ויש רצון שהוא למעלה מן החוכמה, שאפשר לזהות אותו עם הכתר, או אם תרצו מונח מרבה דרבי עם רצון הרצונות, שזה בעצם מקום שבו אתה לא עומד בעמדה מתצפת, אלא אם הכשרותי מדבר, השיח עצמו, האוויר שבין בני אדם, שם בעצם ההתרחשות. זה אגב גם כן דבר מאוד חשוב, משנה של אפילו, אפרופו זוגיות, אפילו שיחה קלה בין איש לאשתו מזכירים לו לאדם, תיקחו את זה נורא ברצינות. האוויר שבין איש ואישה, השיח בין איש ואישה, הוא שר החיים של בני אדם. לא המבט שלו על האישה, ולא המבט שלה עליו, ובאות לראות גם זה קיים. אנחנו רואים אזרחים של כל מיני רמות של תודעה. אנחנו לא אומרים או זה, או זה, או זה. אנחנו בהחלט משייטים בין כל מיני רמות של תודעה, אבל המושג הזה, אפילו שיחה קלה בין איש לאשתו, כמו שרב נחמן אמר בהקשר דומה, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה, הוא גדל בין החכמים, באוויר שבין החכמים. אתה לא לוקח מהחכם, מהסובייקט, מהאגו של החכם, אלא שאתה גדל בין החכמים. זה גם האופן שבית מדרש, אתה נמצא בין החכמים, ואתה יונק שם מהאוויר שביניהם, מהשיח שביניהם, שם בעצם הסיפור. הדבקות היתרה בסובייקט גדול ככל שיהיה, היא תמיד הרתיעה אותי, אני היום עוד יותר, ולדבוק למישהו, וואו, זה הגודל, הצדיק. אני מאוד נרתע מכל מיני דיבורים כאלה, מכל מיני התמכרויות מסוג כזה, מכמה סיבות לא אפרט אותם כרגע, אלא אני חושב שדווקא הגדולה של החכם, שהוא באמת נמצא בין החכמים, החכם עצמו ייקח חוכמתו שהוא יודע למצא בין החכמים, שהוא לא נמצא רק עם האגו של עצמו, אלא הוא עצמו משאת בין החכמים, וזה בעצם האור שלו, ואני חושב שלכולנו גם כשעוסקים בזוגיות, אז המרווח בין איש לאישה, אז השיח הזה הוא באמת העמוק ביותר, הנוקב ביותר והפורה ביותר, זה בעצם המקום של הביאה. אם דיברנו קודם על הכסף ועל הביאה, המקום של הביאה הוא לא דווקא במובן הביולוגי. הביאה יכולת לבוא, יש גם בתורה ביטוי, גם בתורה וגם בלוויים, איך כתוב, להתקרב לשלא להתקרב אלא, להתקרב, איך כתוב שם, נו, איך כתוב הפסוק, על קרבה לאישה, איך... לא תקרב, לא תקרב. לא תקרב. עכשיו, לא תקרב זה מילה מאוד עדינה. עכשיו, לא נאסרה שם הביאה, והרי זה מחלוקת... מי שיסור דאורייתא גם בקרובה, או רק במעשה המש, זה רק דרבנן, או דאורייתא, לא משנה. אבל איך שלא יהיה, המילה של הקרבה, כאן אני רואה ביוק את המתח, את המקום הזה שהוא לא ממש נוגע לפיזיולוגיה ממש, ולמעשה את משהו גם הרבה מרבוי ביצריות, שגם יש בה הרבה אגו. אלא הקרבה היא סוג של מימד שהיום הוא הרבה פעמים בגלל הבוטות של השיח התרבותי, זה מאוד די התרחק וכמעט נעלם, שאדם אסור גם להתקרב, או אישה שהיא זרה לך, אסור להתקרב אליה. לא רק במובן הפיזי שאתה מתקרב, אלא גם רגישית. אסור ליצור קרבה בניגוד לזה, כמובן קרבת אלוקים, או קרבה לבני אדם שאמרתי קודם, זה לפתח אדרבה, לפתח ריגוש של קרבה, וזה ריגוש מאוד עמוק. וזה לא משנה מה, מה באופן פיזי אתה עושה או לא עושה. עצם התנועה שאתה מתקרב, ההתקרבות, יש בה משהו מאוד, 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 גם, מאוד מרגש, מאוד, אבל הוא ריגוש במובן העדין של ריגוש. זה המקום שבמדבר הזה שם כותבים את השירים, במקום הזה, שם מתפייטים, במקום של הקרבה. ובמקום של הביאה לא מתפייטים, המקום של הביאה הוא הרבה יותר נוכח, הרבה יותר קונקרטי, הרבה יותר קיים. וכאן אני חושב שבדיוק הנקודה הזו, יחד לצדיקים, בין הצדיקים, המרווח שבין הצדיקים, המרווח בין איש לאישה, הוא בעצם היעד, הוא בעצם היעד של האדם בכלל, בדרך של היהודי, שהוא נמצא כל הזמן במתח הזה בין הריחוק, הניכור, בין ההצמדות הביאה, לבין, אני הייתי אומר, וקצת אשלים את הדיבור שרב נועם העלה קודם, וסתם זה מין ככה מחשבה, שלא מחובר את הדיבורים הללו, באיזשהו מקום אני חש בתחושה אינטואיטיבית, שהכסף מתפקד פה כהתקרבות. זאת אומרת, באיזשהו מקום, הכסף יצא כמכונן פה ברמה המנטלית, סוג של התקרבות לאישה. זה, אגב, זה שלך כל ראש, אדם שנותן טבעת לאישה, היום זה כבר לא כבר לביטוי, כי היום הקידושים והניסויים נעשים באותו מעמד, אבל עצם הנתינה של הטבעת לאישה, יש בה משהו נורא מעורר ומעורר רטט. עוד הרבה לפני שדנים, ואני גם בטוח, בזמן חזל, שאישה קיבלה את הטבעת, את הכסף, את קידושי כסף מהאיש שלה, והיא אסורה לה וכו' וכו', גם בבית הוריה, יש לתנועה הזו משהו מאוד 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 מכונן. היא לא סתם אשת איש, למרות שהוא לא בא עליה. ויש משהו בעצם התנועה הזו, זה, האישה נתנה את עצמה והוא נתן לה לאישה, זה, עוד, אנחנו מאוד מחפשים בתרבות מאוד בוטה, מחפשים תמיד להגיע לאנדרסטייטמנט, אבל בחשיבה העדינה של חז"ל זה עובד הרבה יותר עדין. יש צעד ראשון שמתקרבים לאישה, ומה יותר קרובה מאשר לקדש אותה, היא עכשיו נאסרת, היא הופכת להיות אשת איש מיוחדת לו. זו תנועה שהערך שלה הוא אדיר. ובכינון של עצם מעשה הקידושים, ודרך אגב, זה לא רק בזמן יצירת הקידושים, זה מלווה למעשה כל מערכת היחסים גם אחר כך. יש תמיד מתח בין הקרבה לבין הביאה, ותמיד צריך לחזור אל היחסים, גם בזמן ההרחקה של המידה, וגם בלי קשר השיר לזה, יש תמיד במנטלית, יש זמנים של קירוב ורחוק, והזמן של הרחוק הוא זמן של התקרבות דווקא, כי הזמן של ההתקרבות הרבה פעמים הוא הופך להיות דווקא התרחקות, כי יש כבר איזה סוג של איזה מין אדם בעל סיפוקו, ודווקא נוצר איזה ריחוק. דווקא הריחוק הוא הקירוב והקירוב הוא הריחוק, כלומר יש איזה מין משחק כזה שכל הזמן מלווה את החיים הזוגיים. זה מחזיר אותנו בדיוק לשדה השיח ולשימור הקדוש הזה, של שדה השיח הקדוש הזה שבין האיש והאישה, שאפילו שיחה כמה בין שיש לו מזכירים לו לאדם, ויש פה משהו גם של הזיכרון. באמת משהו שדיברתי קודם על הזיכרון, מה עשית בחיים, תגיד, זה המזכירים לו, אתה רוצה לי, בזיכרון, מה שקורה בשורה האחרונה, נשאר כאן, זה מה שנשאר. את זה אדם לוקח אותו גם לבית עולמו, את האוויר שנצר בינו לבין אשתו, וכמובן זה לא רק מה הייתה, יש מעגל הרחב יותר. מכאן אני רוצה, טוב, אני מקווה שזה מדבר אליכם. עוד את הקטע, את הציטוט של פרויד, שהוא מאוד נפלא, פרויד הנהיג דמוקרטיזציה בגאון דרך שנתן לכולם לא מודע יצירתי. הראה לנו פרויד שהשירה היא מולדת בעצם כיונה של הנפש, במגמתה העיקרית, בדיוק כושר ליצירת שירה. הרעיון הפנטזיה הפך לעשיר כל כך שלא נוכל עוד לקבל את ההבחנה בין האמנות לבין החיים כדבר מובן מאליו. זה עד כאן סוף ציטוט מרורתי. אך יש צדיק שהשירה שלו הפכה לשירה של נשמות רבות התלויות בו. עוד שהשפעת הנשמה של רוב בני אדם מוגבלת לחוק בצמצם של אנשים הקרובים אליו ומושרים ממנו. הנקודה כאן היא כנקודה מאוד, מאוד משמעותית, וזה נוגע דיברתי על זה גם שלשום ביום שני, שהאמון של האדם בעצמו, האמון של האדם תהיה צדיק של עצמך. זה לא איזה מין משחק מילים, יש משהו נורא מרחיק לכת באמירה הזו. תן אמון שאתה נשא אתה נשא של הברית, נשא של השכינה שבתוכך, ודווקא המושג שפרויד לא מודע יצירתי הוא מאוד נפלא. ואז כאן נוצר איזה מין טשטוש תחומים בין החיים שתמיד נראה כעובדתיים, לבין האומנות שתמיד נראה כאיזה מין פיוט על החיים. הוא גורם לטוען שקשה כבר להבחין בין החיים לבין אמנות של החיים. לפי ניקח סתם דוגמה, את מה שאני מדבר, מה שרב נועם לימד לפני כמה דקות. מה הוא עשה כזה? זה היה חיים, זה היה אמנות, זה היה שירה, זה היה פרוזה, מה זה בדיוק היה? זה היה, כמו שאמרנו קודם, איזה מין כתיבה בקול רם. אבל כאן תראו חיש מהר כמה שהדבר הזה הוא לא כל כך פשוט להבחנה. זה לא דיכוטומיה פשוטה. זה לא שבאמצעות הדיבור, כאילו, נהיינו יותר מלומדים בהבנת הסוגיה. ממש לא, זה לא, אולי גם זה, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה כאן שכאן יש התרחשות, התרחשות מאוד עמוקה, שמי שרגיש שזה לא מסתפק על מה שאומר הרם שמלמד, אלא גם הוא לוקח את זה מיד אל ה... זה מהדהד, הרי כל דיבור כזה מיד, פרטני חשתי כך וכל אחד איתנו חש, זה מהדהד מיד אצל כל אחד, אחד תופס נקודה אחת, אחד תופס נקודה שנייה, בשיעור יש איזה רצף, מתגלגלים בדברים, צריך לרוץ מהר, אבל מה שמהדהד בפנים אצל השומע, זה כבר חורד מהידיעת הרצף כדי לחזור, כאילו באופן... לשים את הדיסק מחדש, לשמוע מחדש את השיעור. מה שמהדהד זה מין יצירה כמו שהיא באמת מזוהסתי עם הלא מודע היצירתי. מה, אתה לא תמיד מודע, אבל תוך כדי שאתה שומע דברים, אתה מאוד מתרחק מהאומר, אתה לא נמצא שם בכלל, אתה באיזשהו מקום נמצא כבר בתוך איזשהו הבאות שאתה עצמך כבר נושא אותם מסיבות לגמרי אחרות שמתעוררות באותו רגע שמישהו מצליח לגעת בהם ולדרוך עליהם ולעורר את הצליל שמתעורר בך. וזה השיח המפרע, וגם אומר עצמו, אני מגיע שאני מדבר עכשיו, אני לא חושב שאני אומר מה שהחלטתי לומר, ואתם אומרים שאני לא בא כאן עם טקסטים מוכנים, זה מיד, תוך הדיבור עצמו גם בתוכים, מהדהד מיד, אני לא אגיד את הכל, אבל זה מהדהד מיד לכל מיני, כי תוך כדי תנועה, יש פה איזו יצירתיות שמתגלגלת תוך כדי הדיבור, והיא מיד מעוררת כל מיני דברים שאולי אחר כך ערוץ מהר לכתוב אותם לעצמי, וכו' וכו', וגם שכל אחד מהשומעים לוקח את זה למקום הזה, ואני חושב שזה היה בית הרעיון ששוב, הדבקות בצדיק זה לא בסובייקט של הצדיק, וזה אני חוזר למחלוקת שהייתה בין המגיד והאדמור הזקן בדור הראשון, שהמגיד כמסתיקן רדיקלי אמר שצריך לדבוק בצדיק, והאדמור הזקן ככה הפוך על הפוך, דווקא האדמור הזקן יסד חב"ד אמר שצריך לדבוק בתורה, זה דווקא להיות כל אחד הצדיק של עצמו, לא לחפש סובייקט שדבקים בו. תראו מה זה, לומר את זה היום על רקע של חב"ד זה ממש ככה, תראו איך שהחיים זה גלגל, שאם שחב"ד הפך להיות ממש הסמל שאחר אנחנו את החב"ד מובילים במשחק של הצדיק, שהוא משיח וכולי וכולי, ורק הרבה ורק פה ורק שם, באופן שהוא מבהיל אותי ממש. אני חושב שהאדמור הזה כן הניח את המצע דווקא לא לדבוק בצדיק במובן של הסובייקט, אלא זה מחזיר אותנו שוב, והצדיק יוצא לך את ההשראה שמתוכו אתה מעורר את עצמך, ואז נוצר צוות חבורה של תלמידי חכמים, של לומדי תורה, שכולנו יונקים מן האוויר של המשותף, ושוב הגענו כאן לאותה גאונות של לא מודע יצירתי. ברוח הזו, וזה אני אסיים את ההקדמה, יש כאן קטע בסוף, בקטע האחרון, ותודה לאיתן שהביא את הקטע הזה, שקרא לו קריאה כהתחמקות. תראו, יש לך איזה? או אני... אתם... כן, כן. שאתה... חף מ... אנחנו ניתן לך מחשב. הקטע האחרון. המצאת היום-יום, חרף המחקרים החושפים אוטונומיה של פרקטיקת הקריאה תחת שלטון הכתובים, התפקוד החברתי והטכני של התרבות בזמננו יצר היררכיה בין שתי הפעילויות האלה. לכתוב פירושו ליצור את הטקסט, לקרוא פירושו לקבלו מהזולת בלי לציין בו את מקומך, בלי לעשות תומר חדש. על פי הדפוס הזה, סיבו איזה נורא ממש מאוד חשוב, לפני שלבנייתו של הטקסט החברתי בידי הכהנים מתאימה עדיין להתקבלותו של אותו טקסט בידי מאמינים שאמורים להסתפק בכך שהם משעתקים את המודלים שגיבשו אלה שמתפעלים, מתפעלים את השפה. מה שיש להערער עליו איננו חלוק, זה שוב, אני שוב נזקק להערה של רב נועם, שפער בין הסמכות לבין היצירה. אבל בצד אחד, מה שנותן לטקסט הסמכות שלו, זה דבר שאני שומע סביל. אני רואה את המשנה, אני כשומע סביל, מקבל את המשנה ודואג להיות סביל, דואג לא להיות יותר מדי יצירתי. מה שכבר עושה הגמרא, היא הרי בדיוק בזה חותרת. שמצד אחד יש כאן איזה מתח עדין בין הרצון לא לפורר את הקדושה של הטקסט ואת הקדושה של, כמו שקוראים לזה, שזה דברי אלוקים חיים, חז"ל כמו שאמר זה כן אומר שהמשניות במיוחד, דווקא תנאים עושה התחלה בתנאים המוראים, בתורה שלו, בתורה בראש פרשת שמות, מובחים בין תנאים המוראים למה שאחר כך, אז מה שהגיע לתנאים אומר זה ממש התגלות אלוקית, ממש ממש כמו מעל הר סיני. מצד שני, כשלומדים, אז מכלנים את כל זה, ואימאל, איך אמרנו רגע, את התת מודע יצירתי, הלא מודע יצירתי, בסגנון של פרויד, ומתחילים לפרק את הדברים ולראות בעצם מה הולך כאן ולשעת בהם. וכל זה בלי לאבד את הטאץ' הראשוני, את הריגוש הראשוני, יש כאן משנה, יש כאן תנאים, יש פה דברי אלוקים חיים. זה בדיוק השיות שהוא הרבה פעמים כשמגיע להקצנות, או שישרים מאוד מקובעים בקדושה וכך חונקים את היצירה של הלימוד, או שהולכים ליצירה מופרזת ולמין אנרכיה שלמעשה מפרקת למעשה את הריבוש האלמנטרי לתורה, למשנה, לתנאים, לאמוראים, הופכים את זה ממש לעולם מחולן שאין לו בלי הקדושה. ותמיד השאלה היא שאלת האיזונים. השאלה איך מצד אחד יש איזה מין קשר עין כזה שחייב להיות קיים בין השימור של הלומדים תורה ולכן ברכת התורה לפני כן, זאת הנקודה הראשונה, לבין היכולת אפשר לעזור ברכת התורה ולהיות שובב. ולהיות באיזשהו מקום לפרק ובונה וסותר והולך לכל מיני מקומות, כי זה בעצם חיינו ואורך ימינו, זה ממש העונג שבלימוד. הלאה. מה שיש לערער עליו איננו החלוקתו של העבודה, אלא זיהוי הקריאה עם סוג של סבילות. ניתוחים מהעת האחרונה מראים שכל קריאה משנה את מושאה. ושבסופו של דבר מערכת של סימנים מילוליים או איקונים, אייקונים, עם מאגר של צורה, של צורות המצפות מהקורא שיחשוף את מובנן. אין הוא בא במקומו של המחבר, אף אין לו מקום כמחבר. הוא ממציא בתוך הטקסטים משהו השונה ממה שהיה כוונתם. הוא מנתק אותם ממקורם. הוא מצרף את הפרגמנטים שלהם ויוצא לא נודע בתוך המרחב שמארגן את יכולתם של אותם פרגמנטים לאפשר ריבוי בלתי מודע של משמעויות. הקוראים, שימו לב, הם נושאים. הם נעים על קרקעותיו של הזולת. זה ביטויים נורא יפים. נוודים הצידה... מה זה נודדים צריך להיות הצידה? נוודים הצדים, סליחה. נוודים הצדים ולא רשות דרך הסדות שהם לא כתבו, שודדים את אוצרות מצרים כדי ליהנות מהם. אכן אין לקריאה מקום. צופי הטלוויזיה קוראת לוף ילדותו בתוך כתבת חדשות. צופת הטלוויזיה אומרת על התוכנית שצפתה, זה טיפשי וכל לא יכולתי לזוז. מה המקום שכבש אותה ושהיה בכל זאת לא היה מקומה של התמונה שראתה? כך גם באשר לקורא, מקומו אינו כאן או שם, זה או זה, לא זה אף לא זה, בו בזמן בפנים ובחוץ, מאבד את זה ואת זה בערבבו ביניהם. מצרף טקסטים גובעים שהוא אורחם ומקיצם אך לעולם לא בעליהם. כך הוא גם חומק מהחוק של כל טקסט בנפרד, או מהחוק של הסביבה החברתית. זה מאוד מתחבר לי בתורה שלי לדרך. עכשיו, זה לא מוצא לשיעור, אבל הצד של הדרך הוא כאן גם, בכל מקרה ששלחתי, שהוא באמת, שדרך שהאין דרך, הדרך שאין דרך, שאין שום דרך. דווקא שם האין דרך היא בעצם זה המקום המשיית. אני אומר את זה מאוד בזהירות, כיוון שאני חש פה באמת מאוד ברכה, והדיבורים הללו שזה באמת, כשאתה קורא משהו, אתה לא נקרא להיות לשבת ככה, להנהן בראש, להגיד יס. זה מה שמחנכים אותנו אגב, ככה החינוך הקלאסי. אתה צריך לקרוא, ומי אתה בכלל כשתגדל תבין, ככה אמרו לי תמיד, תגדל תבין, ובינתיים אתה תנהן בראש. כלומר, אבל לא, אמרו לי, ובצע מסוים גם זה נצרך, כלומר באיזשהו מקום, אתה לא יכול להיות מיד יצירתי, אבל לא מודע יצירתי, כי האדם צעיר עוד אין לו מספיק יכולות, וגם יש כאן צד חינוכי של הכנעה. שצריך לקנות אותו, את עצם ההכנעה, יש אלוקים בשמיים, אתה על הארץ, אתה נעים במשנה, ואתה בסך הכל בחור צעיר, אז תכניע את עצמך למי שגדול ממך, מי שקדוש ממך וכל איזה וכל איזה, זה תנועה שמבחינה חינוכית היא ודאי מצריכת והכרחית. יחד עם זה, כשאדם עומד על דעתו, הוא מחפש את באמת לבנות את להיות הצדיק של עצמו ולשיר את השירה של עצמו, אין לו ברירה, הוא לא יכול להרשות לעצמו להיות הקורא הסביל. הוא באמת צריך לנוע באותה תנועה שמדבר עליה כאן, שהיא מאוד מדברת אליי. וכאן שוב, התנועה הזאת היא באמת, מצד אחד הוא אמר בעצמו, אין לו בעיה לחלוקה בין הכותב והקורא. זה בסדר גמור, יש כותב ויש קורא. אז זה החלוקה שהיא נכונה. תגיד, אנחנו צריכים איזושהי טרנסדנציה. היום יש מגמות דקונסטרוקטיביסטיות, שכבר בסוף אתה מפרק את הטקסט שכבר אין טקסט כאן בכלל. כבר יש שכחת שאתה כבר לא מרגיש ריגוש שאתה עומד לפני משהו אחר. תמיד התחושה של האחרות של המשנה היא חייבת להישמר. אם אתה כבר נמצא, אז אם תמיד, בואו אני לצטט את הרב שגר, שאהב לצטט תלמיד שאמר לו, שירותו בישיבת הכותל, אתה מלמד את רב חיים כל כך טוב שכבר מחלל לי את רב חיים. כבר הוא לא מרגיש בזה לימוד תורה. עכשיו, זה גם כן חלק מהעניין. כשאתה לומד רב חיים בישיבה, אתה אומר רב חיים. אתה לא מצפה שזה יהיה חלק ממך באופן הזה שאתה כבר מדבר את רב חיים מתוכך, כי אז אתה מאבד כאן לגמרי את המרווח שיש וחייב למצוא בינך לבין רב חיים. אני חושב שכאן, שוב, חוזר לשאלת האיזונים. האיזונים כאן הם קובעים. תמיד צריך להישאר באיזו עמדה של ענווה, של הכנעה, של הקים השמיים ואתה על הארץ, וחזר לפה ואתה כאן. וזה מה שאני חושב, כל אחד מאיתנו מבין את זה כדבר מובן, כביעת הבקותך, זה דברים פשוטים. יחד עם זה, אני מרגיש פה שבאמת אתה רוצה לבנות נכון את המתח הזה שבין הטרנסדנציה של ה... זה מובן מה שאני אומר? או שזה אני מדבר...
זה מזכיר לי מאוד את תאריך מקבל של בהתפתחות האדם. קובעים שהאדם מתפתח לא מהיכולת שלו לקחת חומרי גלם ולעשות כלים, זה לא מה שחיות יכולות לעשות, ולקחת חומרי גלם ולעשות מהם קישוטים. וזה אותו דבר, אותו תהליך ממש מתאר פה עם הטקסטים, שבאדם לוקח טקסטים, הוא מסוגל כאילו להשתמש בהם, לקסור אותם, ו...
כן,
ואני אומר, תהליכים תעשייתיים כאלה שיוצרים כאילו איזה...
מאוד יפה.
משהו חדש.
מאוד יפה. טוב, אני מקווה שזה מובן מה שאני אומר, אני לא שומע את התגובות, אבל... מה אתם אומרים? זה... פגש אתכם? ככה... שמי שיגיד משהו, נו, יאללה. תגיד משהו, אישי, תגיד משהו. אני אוותר לך. לא. אז טוב, אם...
לי את השאלה, בתחילת הדברים. למה אתה... זה קשור להכנמה יותר. למה אתה קורא לרב שגה רב שגה? ולא שימו.
אתה רוצה להתחיל איתי עכשיו, אני מעדיף לקרוא לו ישיבה, מאותה סיבה עצמה, אני חושב שבאמת בעולם שלי איתו שימון, בעולם הישיבה הוא רב שגר, הוא באמת הרב שגר.
כשאתה מגיע ללמד אותו, לפי מה שאמרת בהקדמה, אתה מגיע ללמד אותו בתור, כאילו אם אתה רוצה יותר להנחיח את זה, איך שאתה רואה את זה, אז כאילו...
שוב, אני מרגיש דווקא טוב שאני קורא לו רב שגר. שאני באמת חושב שהוא היה רב שגר במובן הזה שזה... יש איזה כל מיני היבטים, אני לא רוצה לגלוש להם כרגע, אבל אני חושב שכרגע אני עומד פה, נגיד, בסטנדר הזה כראש ישיבה, שומר שיחה, משהו כזה. אני שומר פה על איזה סטנדר, על איזשהו ניקור שהוא בריא. אני לא חושב שצריך לפרגל את הניקור, אני לא חושב שזה יעשה טוב למישהו. מה שאמרתי על הטקסט, אנחנו גם ביחס אליו, אני לא חושב שצריך לפרגל פה את הניקור. יש ניקור, הרב שגר. אני לא אומר רבינו, לא אומר רבינו ולא אומר הצדיק, זה מאוד עזר לי. אבל הרב שגר זה שם חביב כזה, שהוא עצמו התייסר ממנו, כמו שאני יודע, אבל אני חושב שזה השם שהוא נוח לי, פשוט נוח זה בלי צלצולים, בלי פומפוזיות, פשוט, הכי פשוט, הרב שגר, השם שהוא לא שם בכלל, זה גם...
זה
גם
ההפך, ואני הייתי אומר שזה יותר שם שהוא מוטל כבר.
טוב, אני לא אקבל את הצעתך אם אתה בא להציג הצעה, אבל אני אשאר באותו ניקום מבורך בהקשר הזה שאני מדבר כרגע, אבל אני אולי אתייחס בהמשך הלימוד בשבועות הקרובים גם לזה, ותרשו לי עוד הקדמה אחת לקשיים שיש לי להתחיל איזושהי סדרה של שיחות. זה באמת מישל פוקו, שאני דיברתי על זה כל החיים שלי בהקשרים אחרים, ואני שמחתי שרציתי לזכות איתן את הקטע הזה של מישל פוקו, שהוא אמר את זה בהרצאה הראשונה כשהוא התחיל ללמד באוניברסיטה, שהוא לימד אחרי זה 14 שנים. אז ההרצאה הראשונה שלו, הוא תיאר את הקושי שלו להתחיל להגיד משהו. וזה קשור כדי השם שפתי תפתח של האדמו"רים. אני כתבתי על זה, מי שרוצה לראות יכול להיות באינטרנט, באתר דעת, תפילה שואלת או תפילה מתבוננת. אפשר לראות, כתבתי מאמר לפני 25 שנים בביתון מעליות של ישיבת מעלה אדומים, ביתון שידי בתחילתו אז באותם ימים, ובאחד הגילים, לא זוכר, גילים תזיין, אני חושב, אם זה זוכר נכון, יש מאמר על תפילה שואלת, תפילה מתבוננת, זה התפילה אצל האדמו"רי הדור הראשון בחסידות. ושם הבאתי כל מיני דברים, ובין השאר, האדמו"רים שדיברו על השם שפתי תפתח, שאתה צריך שאולו, יש לכל לקבל איזושהי השראה שהשפתיים ייפתחו. אתה לא יכול לבוא עם אגו שיפתח לך. אבל קודם כל, ההשראה של התפילה זה שאתה, אני מניח שהיית מי שיושבת השיעור שלו, נגע בזה כי זה מופיע בתוך המקורות שהביא, אבל יש כאן קטע ששמח אותי שמישל פוקו, שבאמת תוגע, מתאר את החוויה הזאת. לשיח שעליי לשאת היום, אמרתי הרצאה הפתיחה שלו, ולאלה שצריך לשאת כאן לא במשך שנים, הייתי רוצה, לו היה דבר אפשרי, להסתנן בחשאי. הייתי רוצה לבוא לבמה, ככה פתאום להופיע. ודרך אגב, אני חושב שזה בדיוק עומק הדיבור של חז"ל, שתמיד שפתח למיתא דבדיחותא. והפתיחה למיתא דבדיחותא זה מיתא איזה מין פטנט, וזה לכם, זה מאוד קשה להתחיל שיעור. תמיד זה קשה. ומה שהוא מתאר כאן, השגר תראה תמיד את זה כבעל תוקע. כשמישהו הוא תוקע, צריך תמיד לשחק עם השופר ולחפש את הזווית. ואני חושב שזה, כאן זה מתואר באופן מאוד אפילו מחוייך. הוא אומר, אני רוצה, הייתי רוצה להיעטף על ידי הדברים ולהינסה באמצעותם הרחק מעבר לכל התחילה, לכל התחלה אפשרית. הייתי שמח להיווכח כי בשעת הדיבור עצמו, כל שאין לו שם מקדים אותי כבר. או אז הייתי רק צריך להמשיך אותו, לפתח את המשפט, להשתכן בלא משים בין צדקיו. כאילו השאל לרגע הקול הזה את עצמו ושיגר לעברי אות. או אז לא הייתה כל התחלה. וכל להיות מי שממנו נובע השיח, הייתי נתון לחזי התנהלותו, ולא הייתי לפרצה זעומה, נקודת תיעלמותו אפשרית. אני חושב שזה דבר מאוד נכון. נגיד, עכשיו אני השתתפתי בשיעור של נועם, ונסעתי לו שאני כבר דיברתי דרך משם, וזה פשוט, זה יקל עליי. כי במקום שאני אבוא ולגיד את הדברים מההתחלה, אני צריך להסביר נקודת מוצא, ברגע שאני כבר נמצא בתוך איזשהו משהו שעוטף אותי כבר, שכבר בתוך שדה שיח כזה, באיזה מילים שכבר נמצאות כאן בחלל, ומתוכם אני מנסה איך שהוא להשחיל את עצמי, זה הרבה יותר נוח מאשר לבוא ולייצב כאן את כל הדיבור מההתחלה. זה נראה לי גם לא נכון לעשות את זה, כיוון שברגע שכבר, שנייה אחת חי, ברגע שהאנשים נמצאים באיזה חלל שכבר קיים, למה צריך איך שהוא להתנתק ולהתנכר לו ולהתחיל לדבר ממקום וליצור חלל חדש? עד רבה, הרבה יותר נוח לבוא ולזרום מתוך מקום שכבר קיים. לכן הרבה יותר נוח, למשל, רב אברהם שפירא, עליו השלום, הוא אמר שהוא רק עונה על שאלות. זאת אומרת, הוא לא אומר למישהו משהו סתם ככה מיוזמתו. שואלים אותך, אתה עונה שאתה עונה, למה, מה, אני לא יודע למה הוא התכוון, אבל אני אגיד לך מה אני מתכוון לזה. למה לענות על שאלות? כשמישהו שואל אותך, פתח לך משהו, הוא פנה אליך, יש איזו פנייה אליך. כבר אמר לך משהו, ברגע הזה אתה כבר יכול בקלות איכשהו לזרום בתוך מה שכבר מישהו פתח בשבילך. ואתה בא ויוזמתך, למה זה כל כך מעצבן אותך שמישהו בא לעיר לך הערות? הוא אמר לך משהו. סתם מישהו שמקשר בא אליך להגיד לך משהו. זה מיד אתה מתכווץ, כאילו מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה עשיתי לך? כאילו מה זה הדבר הזה שאתה פתאום בא אליי? אם אתה בא מעצמך ואתה אומר משהו, ואתה והשני עונה לך, ואחר כך הוא עונה לך, ואתה חזיר שיח, כאן זה נעים, זה פשוט נעים כי יש פה איזה מיד חשות שהיא נעימה. כל ניסיון איכשהו יבוא בלי ואף חיבור, זה מיד סוג של השתלטות, סוג של איזה משהו שכבר... אתה יכול לפוגג את זה, אם אתה מספיק בתוחקר, אתה יכול לפוגג את זה אחרי דקה, אבל התנועה הראשונה יוצרת מיד כאילו משהו כזה שאתה מתכווץ מולו. לפחות אם מדובר על רב ותלמיד, זה תמיד יוצר איזה מין נוחות. וכאן מה שפוקו אמר, אני יכול להבין אותו, אדם באמת בעל שיעור קומה, עומד מול סטודנטים, ומה אני אעשה שבדיוק איתם? לא מכיר אותו, לא מכיר אותי, אף אחד לא מזיז לו, ואני לא מזיז לאף אחד, לא מכירים אותי פשוט, אני צריך עכשיו להתחיל משהו. אז מה, הייתי משווע באיזשהו מקום, שאני אכנס כבר לתוך הדיבור שלהם, שאני יודע מה הם מדברים, מה הבדיחות שלהם, מה הכתב שלהם, ואז אני יכול מיד להגיד את הבדיחות שלי, ואשר ישהו נהדר. זה נקודת מאוד, זה מיתה לבדיחות, בדיוק, מיתה לבדיחות הבא בדיוק לשבור את הניקור הלא נוח הזה שאתה מתחיל לדבר. ואני חש פה באמת שזה גם בכלל, אני
מתקדם... הכי גרוע זה יפתח בדיחה לא נכונה.
מה?
הכי גרוע זה יפתח בדיחה והיא לא
מתקדם. זה נכון, בדיוק הבעיה. ותראה, כשאתם תראו ותלמדו בעצמכם מול ציבור, עכשיו תפסתי אחד אחר שלנו, תפסתי טרנד. ואחד אחר הוא ממש להזכיר, השם החשוב, שהוא התנסע לראשונה, עמד מול כיתה. וזה בית ספר ככה די כנראה... לא פשוט, לעשות תלמידים מולו, ואיזה חוויה הוא עבר, ממש כמעט בגבול הטראומה. שהוא עומד, אני מדבר, מדבר, מדבר. אין לי מושג, אני לא... לא יודע, מרגישים משהו, אומר להם משהו. אתה ממש ככה, אתה כאילו איזה מין שידרת המילים, הלכת, יצאת מהכיתה, אין לך מושג אם בכלל זה עניין מישהו, מישהו בכלל שמה לך, לא שמה לך, לא יודע, אין לי מושג. אני נתתי לו כמה טיפים, איך אפשר לדבר קצת כדי... לאבא שידע קצת, זה יותר מתוחכם. עוד יש לי טיפה יותר ניסיון. אבל החוויה הזאת היא בדיוק החוויה שחווים אותה כשנעמדים מול קבוצה, אתה לא יודע איך הוא מזיז להם, לא מעניין אותה, לא כן מעניין אותם, אתה לא יודע. אז אתם קצת, את... כן.
הפחד שלי לגשת למישהו ולהנחית עליו את העולם שלי, כאילו אני לא רוצה להטריד אותו, אני רוצה שזה יהיה מאיזה מקום קרוב, אז אני מחכה שהוא ייגש אליי, אז אני יוצא אותו דבר, אני מחכה שהוא ייגש אליי. הוא מחכה שאני
אגש עליו,
וזה...
זה מצב טוב. בדרך כלל המצב הוא שאני אף אחד לא מחכה שאף אחד ייגש עליו. כי זה המצב לדרך כלל. אנשים רוצים להיות עם עצמם, חייב אתם לחיות. זה העולם היום. ודווקא הפתיחת הלב, שדע לך שאני רוצה להגיד לך משהו. אז תאר לי פעמים שאני אבוא אליך, תזמין אותי. אסור לבוא, אפילו מתנה כתוב שנותן מתנה לחבר צריך להודיעו. אפילו מתנה, זה צריך להודיעו, למה להודיעו? כי זה לא נוח, אתה מביטל אותו, יש מישהו לך מתנה, מה הוא עצמי? מה עשיתי לו הפעם? כאילו, מה לא טוב עכשיו? זה תמיד איזה מין חשדנות מולדת ביחסים לבני אדם, שחייבים לפוגר אותם, ושהפנייה תהיה פנייה נוחה. זה נכון בכלל בלימוד תורה ולישור חוזר לזוגיות, זה נכון מאוד 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 ביחסים עם איש ואשתו. אסור לאדם, זה דבר ראשון, אני אומר זה כל הנישואים האלה שרוצים להיות נישואים. זה החלוקה גם בית המדרש. נכון? זה החלוקה פחות או יותר.
כאלה שרוצים, שלא רוצים.
לא מאמין. זה לשון הרע גמור, ואני לא מאמין בדבר כזה בכלל. לא מאמין, כל גבר צריך אישה, וכל אישה צריכה גבר, ואף אחד יספר לי סיפורים, ותפסיק כל התורות הפוסט-מודרנית האלה, כל גבר צריך אישה, וכל אישה צריכה גבר. זהו. תרשמו שאמרתי את זה. זהו זה. כתביעה נחרצת מאוד, לא ניתנת לערעור ולהפרה.
יש כמה נגיעות
לתמות. יש איזה 10%
שצריכים גברים שצריכים גברים,
ואיזה 10%
מנשים שצריכים נשים.
שמה?
יש איזה 10% מהגברים שצריכים גברים, ואיזה 10% מהנשים שצריכים נשים.
עושה כל זה, יאללה חבר.
לא, אני...
מספיק. אני התכוונתי ל... אגיד לך, אני פגשתי בהודו, כשהיינו בהודו, פגשתי בעניין שבת, אירחנו שתי ישראלות שלומיות. אשתי ואני היינו שם באיזה מלון, ובקשו אותו ליום קודם, ביקשו לבוא לליל שבת אלינו. אז היינו בליל שבת, שתיהן מאוד אינטליגנטיות, היה שיחה מאוד נעימה איתם. אז אחת אומרת לי, שאלה אותנו כמה ילדים יש לכם? אמרנו, כמה נכדים יש לכם? אמרנו. וראיתי שממש כמעט התעלפו. ממש, ממש כמעט התעלפו. ואחת אומרת, תשמע, אתה מסתכל על אחד שהייתה נשאית, הייתה צעירה יותר, הייתה מהסירה המובילה בארץ. קיצור, ספורטאי כזאת עם כל האנרגיות. ותשמע, תודה לך, אתה מסתכל עלינו, החילוניות, עושים מה שבא לנו, איך שבא לנו, מתי שבא לנו, כוסים. יש קצת כסף, עושים פה, עושים שם. אני אומר לך שאני ממש מתאווה שיהיה לי בעל וילדים ונכדים ונכדות. זה מה שאני רוצה בחיים. אני אקרב, דבר לך שהכל אתנו, הכל המראית עין הזה של הכלילות הזאת, זה יושב על עולם מפורק לגמרי. סוף ציטוט. למד, לא שלא ידעתי את זה, אבל זה היה מין וידוי נוגע ללב. אנחנו נראים כאלה נורא, היום פה ואחר שם, היום על מטוס, עושים לפה, עושים לשם. וכולי, זה הכל מראית עין, שרואים משפחה, משפחה, לנו זה לא חידוש מה, בין אישים כזה, מה חידוש, אישורים, שילדים, בסדר, יש כל מיני, כל משפחה עם הבעיות שלהם, הסרטות שלהם, בסדר, אין, חייר, זה עולם הזה פה, אתה תשכחו, זה לא עולם הבא, זה עולם הזה, זה הרבה בעיות פה, אבל לפחות, המבט, איך שהמבט בחורה חילונית, 25, יש משהו כזה, שמסתכלת על אנשים כמונו, כמו שאני מגירה היפית, זה ממש, זה קצת הפתיע אותי, איזה גילוי לב, ככה לומר איזה ככה בצורה כזאת. אז קיבלנו עוד איזה שיעור טוב במשפחה, איזה גילויות, בסדר, קיבלנו עוד שיעור מי שהיה צריך את זה. ואני באמת חושב שזה באמת העובדה שזה נאמר כזה וכזה גילוי לב, זה גם אפשר לנו לדבר בגילוי לב. כבר לא הייתי פותח את הפה, סתם לא הייתה לי איזה הזמנה להיכנס בדיבור הזה. טוב, נראה לי שזה כאן נעצור כאן. ומה שנעשה בשירים הקרובים, אני נענה לבקשת אליהו, יש שתי בקשות, אליהו ביקש לשלוח את זה בזמן, אני בעזרת השם, המאמר נמצא כבר, אנחנו נפריט את המאמר, הוא כבר נמצא. אני אשלח מדי פעם, צריך להשתעשע, כי אני עצמי כל פעם עובר, אני בעצמי ככה לא קורא סביל, נאמר ככה. אני ממש קורא מאוד לא סביל, מאוד, מאוד אקטיבי עם היצירה שלי, אז אני אשלח מדי פעם דברים שאני אשתעשע אתכם בסביב כל מיני קטעים במאמר הזה, זה ייקח לו בטח זמן עד שנצלח את כולו. אני רוצה כן בתוך פרק זמן לגמור אותו, אבל זה ייקח זמן. אז המאמר כבר נמצא אצלכם, תעקרו אותו אצלכם ויש תעקרו, זה קבוע הוראת פקל לשיחה. הדברים הנוספים, אני אשלוח אותם בצד יותר מוקדם, באמת בזמן השני ושלישי, ועוד התבקשתי על ידי יקיר לשלוח פחות חומר, כדי שזה לא יהיה יותר מדי עמוד, שאפשר יהיה להספיק, אני גם זה אשתדל לא... גם ככה כמות ה... אני אגיד לך בתארת, אני בעצמי אשתדל לקרוא כל מה ששולחים במייל, מה שרב נעמי, מה שרב אורי, מה שרב איתן, אני קורא הכל. זה פשוט, זה חיה אותי פשוט, אני לא מוותר על זה, זה כאילו, למה לוותר? ואני אבקש שאם יש דברים שאתם לא שולחים, תשלחו, כי אני קורא הכל. ולכן, כמה שאני מספיק, לא תמיד שבועות עמוסים, אבל אני משתדל, כי זה ממש אוצרות יקרים, חלק אני גם מטריק בספריות אצלי במחשב. אני עושה מזה, כי זה, אני חי מה שמתרחש כאן את המדרש. אז אני רק אומר שנשתדל לא להעמיס מדי, כי העומס כאן הוא עצום, באמת יש פה... קשה לעמוד בזה, אני... קראתי כל מה שאיתה שלך, קראתי בגמרא לזה, כמר... אחר כך תום הפרסיקו, כבר יש גבול כמה אני יכול להכיל בפרק זמן של שבוע, כמות החומר שנשלחת היא פשוט בלתי אפשרית. יכול להיות דברים אחרים שלגים בלי קשר לישיבה. אבל אני, לכן לא אמיס יותר מדי, אמיס פחות, אבל יכול להיות, אני מקווה שכן תכירו שנוכל לבית לדבר ולשוחח, ומקווה שאתם תהיו שומעים בכתיבה בקול רם שתהיה כאן, שתהיו שומעים באמת אקטיביים, שומעים יוצרים, לא רק שומעים סבילים. אני מזמין לזה, כי זה באמת מה, מה שנתן טעם לחיות. גם השיחה צריכה לגמור שיעור בגמרא, שיש שומעים ושואלים, ואני מקווה שתבצע איזו חיוניות, שאני מזמין אתכם לזה, זה פשוט מה שאני מחפש, זה השדה שיח הזה. טוב, זהו, שבת שלום.